ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל מהמשנה, ארבע שורות מראש העמוד. ההלל והשמחה שמונה, כיצד? זה משנה שהמשך של המשנה שבו פתחנו את הפרק שלנו, וכאן המשנה מתייחסת לביצוע של הקביעה בפתיחת הפרק שהלל ושמחה הם במשך שמונה ימים. השמחה, כוונתו שלמי שמחה, שלמים, קורבן שלמים, לקיים מצוות שמחה. אז כיצד? מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג. אם אנחנו אומרים שמונה, הרי סוכות הוא שבעה ימים, אז שמונה אומר לנו שגם שמיני עצרת נכלל במצוות האלו. מנה הנמילי ששמיני חייב בשמחה. רש"י מציין שלא כתוב באופן מפורש שמחה אלא בשבעת ימי החג. רש"י מביא את הפסוק, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. וסמוך לפסוק הזה כתוב, ושמחת בחגיך. אז לכן השאלה, מניין ששמיני עצרת גם כן חייבת בשמחה? דתנו רבנן, אנחנו מצטטים כעת דברים, פרק ט"ז פסוק ט"ו, ויתה אך שמח, לרבות לילי יום טוב האחרון. אני חושב שכדאי, למרות שאמרנו את הדברים בעל פה, להסתכל ברש"י להבין את המשמעות של הפסוק הזה בקונטקסט. אז רש"י, מנה הנמילי דשמיני חייב בשמחה, דהלא כתיב בי בהדיה אלא בשבעת ימי החג דכתיב. וכאן אנחנו מציינים פסוק י' ג', חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, וסמיך לי פסוק י' ד', ושמחת בחגיך. ואז אתם יכולים לראות היטב, והיית אך שמח, זה המשך הפסוקים האלו, והקביעה פה זה לרבות לילי יום טוב האחרון. זאת אומרת, הלילה של שמיני עצרת, הלילה לפני היום. ממשיך הגמרא, או אינו אלא לרבות לילי יום טוב הראשון. ואז זה יחייב כל אחד לזבוח קורבן שלמים בערב סוכות, כדי שיהיה לו שלמים ללילה הראשון. עונה הגמרא, כשהוא אומר אך חילק, כלומר זה למעט, למעט יום טוב ראשון. שואלת הגמרא, ומה ראית לרבות לילי יום טוב האחרון ולהוציא לילי יום טוב הראשון? כאילו בחרנו כן לרבות לילי יום טוב האחרון, ובאותו זמן למעט לילי יום טוב הראשון. הרי היה אפשר גם להיות הפוך. רש"י כותב, לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה שלפניו, לחוללו עם שבעת הימים שיזבח השלמים בשביעי כדי לאכול ליל שמיני, דהי שמח למעייתה, כיוון דכתיב לימיני ושמחת בחגיך, אלא לרבות שמחת ליל שמיני. וכיוון דתרבי לילי יום טוב האחרון, שהוא תפיל כל וחומר היום שהוא עיקר שחיה בשמחה, ושאר הלילות לא צריכי ריבוי דימים, אפילו לילות. במשמע, כשאומרים שחג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, זה מובן מאליו שזה כולל הלילות. כדי רבין אגבי סוכה, וכי יצטריך, מתי כן צריכים? ללילי יום טוב אחרון יצטריך. תהינו בכלל שבעה, ועל כוכך לילה אית רבי, שהוא סמוך לשבעת ימים דקרא. הזכרנו שהפסוק הזה, והיית אך שמח, הוא סמוך לפסוק, פסוק תדבב שכתוב בו שבעת ימים תחוג. ויום, היום של שמיני עצרת, עתיד בקו החומר. והשמינים שבשלמים הנסבכים בחג הסוכות יסמכו בליל שמיני, שאינו יכול להקיף בלילה. אז אם אתה מביא קורבן שלמים ביום השביעי של סוכות, זה יהיה האמצעי שאפשר לקיים שמחה בלילה שבא אחריו, זה ליל שמיני, וקו החומר ביום שמיני עצמו. אנחנו נחזור לגמרא. אחרי שהסברנו שאנחנו מרבים לילי יום טוב האחרון וממעטים לילי יום טוב ראשון, השאלה למה? הגמרא עונה, מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו, ומוציא אני לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו. מה בא לפני ליל יום טוב הראשון? ימי חול, אז זה אינו יום של שמחה. אז לכן יש עדיפות לרבות לילי יום טוב האחרון, כי כבר היה שמחה ביום שלפניו, דיינו סוכות עצמו. המשנה, גם זה המשך מהמשנה שפתחה את הפרק. סוכה שבעה, כיצד? גמר מלאכול, כלומר בשביעי, ביום השביעי של סוכות, לא יתיר את סוכתו, כלומר לא יפרק את הסוכה, לא לסתור את הסוכה, כי כל היום חובה לישון בה, ללמוד בה, ואם יבוא ארוחה גם לאכול בה. אבל ממשיך המשנה, מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג, שיראה שהוא מכין עצמו לקראת יום טוב האחרון. רש"י כותב מפני כבוד יום טוב, שמראה כמכין עצמו לקראתו למקום שיסעוד שם הלילה. הגמרא, אין לו כלים להוריד, מה יעשה להוכיח שאינו מוסיף על המצווה לעשות סוכה שמונה ימים? שואל הדוגמה, אין לו כלים, אלא כי ישתמש במה ישתמש? איך אתה שואל על דבר שלא מציאותי? אלא אין לו מקום להוריד כליו, מהו? ומה יהיה עכשיו? אם אין לו מקום, אז זה אומר שהוא ימשיך לאכול בסוכה, אבל זה בעיה של בל תוסיף. אז השאלה, מה יעשה להוכיח שאינו מוסיף על המצווה לעשות סוכה כאילו שמונה ימים? כדי לענות לשאלה הזאת, אנחנו נראה שתי הצעות, והגמרא תגיד שהם בעצם לא חולקים זה על זה. רבי חייא בר אשי אמר, פוחת בארבעה. הוא ייצור ארבעה טפחים שאין בו סכך, בכך הוא פוסל את הסוכה. תוספות שואל, מה זה השיעור ארבעה טפחים? לפי הפירוש של רש"י, זה משמע שהוא יוצר אוויר, אבל אוויר לא פוסל בארבעה, אוויר פוסל בשלושה טפחים. וכך הוא משאיר את זה כשאלה פתוחה. אבל רש"י כותב, כפי שאמרנו, פוחד בארבעה טפחים ופוסלה. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי יהושע בן לוי אמר מדליק בה את הנר. אנחנו יודעים לפי הגמרא בדף חפתת שנר הוא מחוץ לסוכה, אז אם אתה מדליק נר בתוך הסוכה אתה מראה שזה לא המשך מצוות סוכה ולא פליגי. הלן והלהו לבני בבל, העצה הוא להדליק את הנר בתוך הסוכה ולא לפסול את הסוכה. העצה של פוחת, זה נוגע לבני ארץ ישראל, בארץ ישראל הם יודעים כביע דיארך. במילים אחרות זה ברור שיום השמיני אינו סוכות, אז אפשר לפסול את הסוכה. בבבל שהם לא יודעים את קביעת החודש, ומילא זה לא בטוח שיום השמיני הוא באמת שמיני, יכול להיות שהוא יום שביעי. אם הוא יום שביעי אז צריך לאכול בסוכה, אי אפשר לאכול בסוכה פסולה, לכן תדליקו את הנר. הנר לא פוסל את הסוכה, מראה שזה לא בדיוק סוכה של מצווה, אבל מצד שני הוא לא פוסל, לכן לבני בבל מדליקים את הנר בתוך הסוכה ואוכלים גם כן בסוכה, מאחר שבבבל שמיני הוא ספק שביעי. אנחנו נמשיך בגמרא, התנך סוכה קטנה, שהדלקת הנר בתוך הסוכה מראה שזה לא בדיוק סוכה, כי הדין שנר צריך להיות מחוץ לסוכה זה נוגע לסוכה קטנה שיש מין סכנה או חשש שהאש יתפוס את הסוכה. סוכה גדולה מה יקרה למימר, כי גם בחג הסוכות מדליקים את הנר בתוך סוכה גדולה, אז איך זה מועיל ליום השמיני? כאילו זה לא מראה שהוא אינו סוכה, דרבה, זה מה שעושים בסוכה אם היא סוכה גדולה. הגמרא עונה דמייר במני מכלה, ביום השמיני, ליל שמיני בבבל אתה משאיר בו את כלי אוכל, מני, מני הם כלים, מכלה של אוכל. תאמר רבה, מני מכלה בר ממתללתה. המשך לדבריו של רבה, לא נוגעים אלינו, אבל מני משתיה בא מתללתה. קערות, צלחות וכאלו שהם כלים המיועדים למזון מוצק, ידוע אחרי שאתה גומר לאכול אתה מוציא אותה מהסוכה, זה לא כבוד לסוכה לשאול אותם בתוכה. עכשיו בבבל בליל שמיני אתה תשאיר אותם, וזה מראה שאתה לא נוהג בסוכה כסוכה. מצד שני, כפי שאמרנו מקודם, הסוכה, גוף הסוכה לא נפסלה, אז אתה מקיים את ספק שזה עדיין סוכה בזה שאתה לא פסלת את הסוכה ממש. מני משתה אמרנו שזה אלו הם כוסות שמיועדים לשתייה, בכל מקרה גם אחרי ששתית ממנו אפשר להשאיר אותם בסוכה. עכשיו הנושא, וכתבנו כך בשוליים, ניסוך המים, זה המשנה השלישית בעמוד זה. ניסוך המים כיצד? צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים היה ממלא מן השילוח. שמתי לב שהמשנה כאן לא מציינת את מספר הימים כמו שבמשניות הקודמות בעניין הליל שמחה וסוכה, שהם כל אחד לפי המספר שלו. למשל הלב שמחה כתוב 8, המשנה בניין סוכה, סוכה 7. כיצד משך הזמן של ניסוך המים? המשנה בפתיחת הפרק ציינה 7. בכל זאת אנחנו ממשיכים בפעולה של ניסוך המים, איך זה בוצע. צלוחית של זהב, מחסקת שלושה לוגים, היה ממלא מן השילוח. זה מעיין הסמוך לירושלים, הגיעו לשער המים, תקעו והריעו ותקעו. אנחנו מתחילת המסכת המלצנו על ספר ציורים, בפרט ספר פירוש חי, ונתנו מספרים לציורים במשך המסכת. גם כאן נציין ציורים, ציור מספר 633. עלה בכבש, הכבש שעלה לגבי, עד המזבח, עד גג המזבח, שעמד בעזרה של בית המקדש, הוא פנה לשמאלו. אנחנו נראה שזה חריג בעניין הקבת קורבנות באופן כללי, אבל אנחנו מדברים על ניסוך המים, הוא פנה מיד שמאלה, כדי להגיע לקרן מערבית דרומית. שני ספלים של כסף היו שם. זה מצויר בציור 637. רבי יהודה אומר של סיד היו, אלא שהיו מושחרים פניהם בפני היין. גג המזבח היו, על גג המזבח היו מנסחים בכל יום יין, ויין היה משחיר את הסיד והפך אותו להיות צבע שמאפיין כסף. כסף שכידוע נשאר בחוץ, הוא עצמו נהיה שחור. אז היה, לפי הביודה, הספנים היו בעצם מסיד, אבל זה שהמים, שהיין נשפך לתוך הספלים, היה משחיר אותם. אנחנו לא אומרים את הדברים בצורה מדויקת, רק אומרים אותם באופן כללי כעת. המשנה ממשיכה, אומנו קווים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כמין שני חותמים דקים, אותם ספלים היו בהם נקבים, אחד מעובה ואחד דק, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. נסתכל ברש"י שורה רביעית, אחד מעובה ואחד דק, אחד מנקבים מעובה, אותו של יין, ואחד דק, אותו של מים, שיהיו שניהם קלים כאחד, כי מפרש בגמרא שהמים ממהרים לצאת, לפי כך צריך שיהיה הנקב דק, כפי שהמשנה אומרת שאנחנו רוצים ששניהם, שני הספלים האלו יתרוקנו בבת אחת. המשנה אומרת מערבו של מים, מזרחו, בענייננו המזרחי הוא יותר פנימי של יין. עירה של מים לתוך של יין, ושל יין לתוך של מים, יצא. כלומר, זה לא מעכב. הבידה אומר, הוא חולק בשתי נקודות. בלוג היה מנסח כל שמונה. גם בכמות, במקום שלושה לוגים, הוא סובר ניסוך המים היה בלוג אחד. וגם במשך ימי הניסוך, לפי התנא קמא שבעה ימים, ולפי רבי יהודה שמונה ימים. ממשיך המשנה ואומר, ולמנסך אומר לו, הגבי ידך, שפעם אחת ניסך אחד על גבי רגליו. הוא היה צדוקי, והצדוקים לא היו מודים בניסוך המים, מאחר שהוא לא דבר שמפורש במקרא, ורגמו כל העם באתרוגיהם. כמעשר בחול, כך מעשר בשבת. אמרנו שניסוך המים הוא שבעה ימים, זה כולל שבת כמובן, אלא שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח ומניחה בלשכה. אם הכלי היה מקודש, אז התחולה, המים שבתוכו היו נפסלים בלינה, לכן לא הייתה מקודשת. ואז היו משתמשים במים אלו במחרת בשבת לניסוך המים. נשפחה נתגלתה אם קרה שהמים שהכינו מערב שבת, או באופן כללי גם כן, זה לאו דווקא בשבת, אבל בימי החול היו יכולים לחזור ולמלות מהשילוח. אז נגביל את זה לשבת למען המציאות. אז אם נשפחה או נתגלתה, כלומר גילוי, היה נשאר פתוח שנחש ארסי היה יכול לשתות ממנו, אז מה היו עושים? היה ממלא מן הכיור שהיין והמים מגולים פסולים לגבי מזבח, כי הארס הוא פוגע. רש"י מסביר שהיין והמים מגולים נתגלה, היינו טעמה דממלא מן הכיור, ולא היה מנסך מהן מהמגולים, לפי שהיין והמים המגולים פסולים לגבי מזבח. תחיישינן שמה שתה מהן, מהיין או המים, נחש, והערס מעורב בהן, ונמצא שאינו מנסך מים כשיעור, שהרי הערס משלים לשיעורן. אז הפסול, לפי מה שרש"י מתאר, הוא פסול משום חוסר שיעור. הגמרא מנעני מילי שתוקין ומריעין בשאיבת מים של ניסוך. ראינו במשנה שהגיעו לשער, המים תקעו והריעו ותקעו. אז מה המקור לזה? רש"י מנסח את השאלה, מנעני מילי דתוקין מרין בשאיבת המים של ניסוך. אני התייחסתי למה שכתוב במשנה, שאיפה מוזכר תרועה, תקיעות לגבי המים, הגיעו לשער המים, אז תקעו והריעו ותקעו. מה המקור לזה? אמר רב עינה, אמר קרא, ושאבתם מים בססון. רש"י כותב, אני טעיתי, רש"י הוא לא מתייחס לזה, אבל בזה שכתוב שהשאיבה הייתה בססון, זה מראה שהיו תוקים. התקיעה היא ביטוי של שמחה. זה אפשר להוכיח ממקומות אחרים ברש"י, גם במסכת הנוכחי. יש בשוליים אצלנו בגבות המסומנות, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המעוין שאתם רואים מבליט שני מעשים עם מינים, אנשים שהם לא קיבלו תורה שבעל פה. כשאנחנו מדברים על מינים, זה גם יכול להיות רמז לכתות אחרות שלא מאנשי המסורת. בכל אופן, שני מעשים איתם, בשני מוזכר מין ששמו ססון. כמו שאנחנו רגילים להקדים בכמה וכמה מקומות בשס, שיש דברים שמסופרים באופן פשטני או שטחי, אבל בו בזמן יש דברים מרומזים, דברים עמוקים, שיודעי חן יכולים להסביר אותם לעומק. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו של מפת התמוד, אנו מתיימרים לתת את העומק הזה, אבל מספיק שאנחנו מציינים כך, שלא לקחת ולקבל את דברים כאלו כפשוטן. אז שני המעשים האלו, כל אחד תופס כמה שעות, ולכן הם מסומנים עם הסימון האורך בצד הגמרא. אז המקרה הראשון, מעשה הראשון, הנאות ראי מיני, היו שני מינים. אפשר לכנות אולי אפיקורסים. אחד שמי ססון, ואחד שמי שמחה. עמלי ססון לשמחה. אני עדיף נאמינך, אני יותר ממך, אני יותר טוב, יותר חשוב ממך. תכתיב, ססון ושמחה ישיגו. אז בפסוק הזה רואים שהקדימו ססון לשמחה, לכן טוען ססון שהוא יותר חשוב. עמלי שמחה לססון, אני עדיף נאמינך. תכתיב, שמחה וססון ליהודים. עמלי ססון לשמחה. חג יומה, יבוא יום שבקוך ושביוך פרוונקה. רשי כותב, חג יום השבקוף יפקיעוך מן שמיים, מן השמיים. מה זה פרוונקה? רץ, לרוץ לפניו. ואיך הוא רואה את זה, שזה מה שיקרה לו? תכתיב, כי בשמחה תצאו. אז הפכו שמחה להיות רץ. אמר לי שמחה לססון, חל יומה שבקוך ומלובך מיה. תכתיב, ושבתם מים בססון. אוקיי, עוד מעשה. אמר לי, ההוא מינה תשמי ססון רב יבוא. אני יכול להוכיח במקום אחר, בפרט במסכת עבודה זרה, ש רבי יבוא היה לו הזדמנות להתווכח עם מינים. אז הנה עוד מעשה כזה. אז רבי יבוא היה פגש מין, והמין אומר לרבי יבוא, עתידיתו דתמלו לי מים לעלמא דעתי. בעתיד אתם היהודים המאמינים, אלו שקיבלו המסורת, אתם תהיו תפילים לי, אתם תשרתו אותי, אתם תמלאו לי מים לעולם הבא. תכתיב, ושאבתם מים בססון. אמר לי רבי יבוא עונה, היא הוויקטיב לססונים למד כדקאמרת. אז מה היה כתוב? ושאבתם מים לססון, לטובתו. השתה דכתיב בססון, אז הסיפור שונה לגמרי. משחי דהו גברה, האור שלו זה לשון דיפלומטי, אבל הכוונה לומר ישירות, משחי, האור דהו גברה שלך, משווינה לאגודה, יהפכו אותו לנוד, לכלי שממלאים בו מים, ומלינה בי מייר, בתוך האור שפעם היה שלך, ימלאו בתוך הנוד הזה מים. עליו הכבש ופנה לשמאלו וכו'. הנושא שכתבנו בשוליים, עליית הכהן למזבח לנסח ניסוך המים. תנו רבנן, כל העולים למזבח עולים דרך ימין, כלומר עולים בצד הימין של הכבש, אז מגיעים לראש המזבח ומקיפים ויורדים דרך שמאל. מקיפים את המזבח ולהקריב, להקטיר מה שצריך שם על הגג המזבח, אז מקיפים ויורדים דרך שמאל, כלומר מגיעים בסופו של דבר שוב פעם לכבש, אבל בפעם הזאת שיורדים, אז יורדים בצד שמאל. עכשיו מה זה צד שמאל? הצד השמאל בזמן שהיו עולים לכבש, אותו צד הוא נקרא צד שמאל, וכעת בזמן הירידה הוא יורד באותו קצה של הכבש. חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו שעולים דרך שמאל, שלדברים הבאים מיד כבר בעלייה היו עולים בצד השמאל של הכבש וחוזרים על העקב, ולא היו מקיפים את המזבח אלא חוזרים בדרך או בצד, בדרך שבאו, שעלו. ואלו הן ניסוך המים וניסוך היין ועולת העוף כשרבתה במזרח. המקום מיועד לעולת העוף זה במזרח המזבח, אבל אם היה הרבה באותו זמן אז היו מולקים את עולת העוף בצד באותו צד מה שנקרא מערבי, וזהו צד השמאלי. הסיבה לכך, לניסוך המים וניסוך היין ועולת העוף שלא היו מקיפים את המזבח, כי על גג המזבח היה היו מקומות של אש, מערכות שעלה בהם עשן, ומים ויין שסופגים את העשן זה פוסל אותם. אז אנחנו כדי למנוע את השהות מהשהייה המרבית על גג המזבח, מיד עולים למקום שבו היו מנסחים ולא מקיפים מחשש האישון שהיה יכול להיות אחרת. ולגבי עולת העוף, בדלת ברירה אז היו עולים לצד המערבי גם כן ולא מקיפים מחשש שהעוף היה מת משאיפת העשן. אני יכול לציין שברשי בדיבור המתחיל חוץ מן עולה לשלושה דברים הוא מזכיר את הדברים האלו, הנסחים הוא כותב שמה יתעשנו בעשן המערכה כשיקיפו סביב שיותר ממהלך מאה אמה יש בהיקף המזבח, ועולת העוף שמה תמות בעשן. אנחנו נמשיך כעת בגמרא. אמרנו על הספלים שהיה מחלוקת בגמרא, במשנה רבי יהודה אומר שהם היו לא של כסף אלא של סיד. סיד בדרך כלל הוא נוטה להיות לבן, אז איך חשבו שזה היו של כסף, מסביר רבי יהודה? כי היו מושחרים. והגמרא מסביר בשלמה דיין, מה שהיו שני ספלים, אז הספל המיועד לניסוך היין, אני מבין שהוא היה יכול להשחיר בגלל היין. יין הרי הוא צבע כהה ויכול להשחיר. דמיה המים משחיר, אבל הספל של מים למה שהוא ישחיר? הגמעונה כיוון דמה מו עירה של מים לתוך של יין ושל יין לתוך של מים יצא, אז יש מצב שהיו מתבלבלים ומנסחים את היין לתוך הספל המיועד למים, זה המשחיר של מים. אז של מים עתי לאשחורי, הספל של מים יבוא להשתנות צבעו מצבע של סיד לצבע מושחר כמו כסף שנשאר באוויר. ומנוקבים כמין שני חותמים, וה משנה צינה שהיו גדלים שנים לנקבים האלו, אחד מרבה אחד דק, והסיבה לכך שהוא קלים בבת אחת. למה מתניתין רבי יהודה היא ולא רבנן? המשנה שמצריכה אחד מרבה ואחד דק כדי שהוא קלים בבת אחת מתאים יותר לשיטת רבי יהודה. תתנן רבי יהודה אומר בלוג היה מנסח כל שמונה. כלומר בלוג של מים היה מנסח כל שמונה, ולכן הנקב של המים צריך להיות דק שיחלה יחד עם היין שהיה שלושה לוגים, אז יש שליש כמות המים מהיין, ולכן כדי ליצור מצב שיהיו שניהם קלים בבת אחת של המים שהשליש בכמות צריך להיות נקב דק. דאי רבנן, אומרת הגמרא, כי הדד איננו, היין והמים שניהם של שלושה לוגים, אז למה שיהיו נקבים בגדלים שונים? הגמרא עונה, אפילו תימא רבנן, גם לפי רבנן יש סברה שהנקבים יהיו שונים ברוחבם. חמרה סמך, יין הוא עווה, מיה קליש הוא ההפך, לא סמיך. וכדי שחומר סמיך יחלה באותו זמן שחומר קליש קלוש, למרות שהם שניהם אותו כמות, זה מחייב נקבים בשיעורים, שיעורי עובי שונים. הכי נמי מסתברא שמה כרבנן, דאי רב יהודה, אם כמו שחשבת להעמיד את המשנה כמו רב יהודה, הלשון היה צריך להיות אחרת, ואנחנו נוכיח את זה ממקור, מברייתא עוד מעט, איזו לשון היה צריך להיות. רחב וקצר אית לי, לתאר את השוני והגדלים של האחורים הנקבים, רבי יהודה השתמש בביטויים האלו. דתניא, רבי יהודה אומר שני כסבאות, זה כמו ספלים, היו שם על גג המזבח, אחד של מים ואחד של יין, של יין פיה רחב, של מים פיה קצר, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. שמע אמינא, שהמשנה תואמת יותר לשיטת הרבנן מהוכחה הלשוני. מעבור של מים תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שניסח על גבי רגליו, ורגמו כל העם בית רוגיהם, ואותו היום נפגמה קרן המזבח. רשי כותב על ידי אבנים שזרקו בו. מעניין, רשי מציין אבנים בזמן שהסיפור המסופר כאן היה ברגימה בעת רוגים. אולי גם וגם היה, אני לא יודע. וכפי שהברייתא אומרת, שאותו יום נפגם קרן המזבח, והביאו בול של מלח וסתמוהו. בול מלא אגרוף של מלח, וסתמו את הפגם, כאילו עשו רושם שהמזבח לא נפגם, השלימו את הריבוע של המזבח של הקרן, קרן של המזבח שהיה צריך להיות מרובע, לא מפני שהוכשה לעבודה, זה ששמו מלח במקום שיפוץ מושלם של אבנים, זה לא מכשיר את המזבח לעבודה, אלא מפני שלא ייראה מזבח פגום. זה עניין של לשמוע כבוד המזבח. הגמרא ממשיכה לדף ממתת, שכל מזבח שאין לו כבש ולא קרן ולא יסוד ולא ריבוע, פסול לעבודה. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, אף הסובב, גם זה צריך להיות מושלם בצורתו. עד כאן שיעורנו להיום.